נפתלי איילה שלוחה הנותן אמרי שאפר. כך מופיע בפרשתנו בפרק ממתת, פסוק י' ג'. בשכבו על ארז דווי, יעקב אבינו מברך את בניו. כל בן מקבל ברכה מותאמת לאופיו, עם ציפייה וצפייה לעתיד. שבט נפתלי מתברך בדימוי לאיילה שלוחה, וכן בברכה של הנותן אמרי שאפר. בוודאי ברמה הלשונית יש כאן בעיה, משום שהברכה מדמה את נפתלי לאיילה, שהינה נקבה, והמשך הברכה מנוסחת בלשון זכר. בעיה זו אינה בעיה אקוטית, משום שניתן לומר שיש פה ברכה מפוצלת או שתי ברכות, בין באחת נפתלי משול לאיילה, ובחלק השני הוא מתברך כי יהיה זה שנותן אמרי שאפר. ננסה בדברים הבאים לעיין בברכה וברכות אלו עם דגש על החלק הראשון בפסוק, איילה שלוחה. נתחיל בסיפור מוכר, המופיע בכמה מדרשים ובתלמוד הבבלי במסכת סוטה דף י' ג' עמוד א'. הגרסה שנביא היא ממדרש אגדה על ספר בראשית. דבר אחר, נפתלי איילה שלוחה, כשהביאו יעקב לקבורה, היה עשיו מעכב מן הקוברו. היה אומר, מערת המכפלה אינה מחזקת אלא ארבעה זוגות. הוא כבר קבר את לאה במקומו. אמר לו יוסף, מחר את החלקך, שנאמר בקברי אשר קריתי לי, והרי אשתר במצרים. אמרו, מי ילך? ילך נפתלי, כי קל הוא כאיילה. מיד קפץ והלך למצרים להביא שטר המערה לקבור את אביו. עד שהוא הולך בא חושים בן דן והיה חירש, וכשראה שהיו מונעים ליעקב מלקוברו, אמר, מפני מה אבי אבא אינו נקבר? אמרו לו, עשיו מונע. והיה בידו מרה, והיכהו על צווארו. וראשו נפל במערה. וכל מיטתו של יעקב נתמלא דם. לקיים מה שנאמר, ישמח צדיק חזה, נקם פעמיו, ירחץ בדם הרשע. באותה שעה נתקיימה נבואת רבקה, שאמרה, למה ישקל גם שניכם יום אחד? דבר אחר, נפתלי היה לשלוחה, שאלמלא לא היה נפתלי, היה יוסף נהרג. וכשרצו להרוג את יוסף, בא נפתלי והגיד ליהודה ובא יהודה והצילו. המדרש מתאר את ההמשך של ברכותיו של יעקב אבינו לבניו, לפחות בגרסה הראשונה. לאחר שיעקב אבינו נפטר, נולד הצורך לקוברו. עשיו מנה את הקבורה משום שטען שהוא היה אמור להתחתן עם לאה, ולאה כבר קבורה במערת המכפלה. הוא זה שאמור להיקבר לצידה ולא יעקב אבינו. יוסף, כך ממשיך המדרש, אומר לאסב שישנו שטר מחירה במצרים על חלקת הקבר. באותו זמן נפתלי רץ למצרים והביא את שטר המחירה. המשך הסיפור על הרצחו של אסב פחות קשור לדיון שלנו. לחלופין, באופציה השנייה מעלה המדרש כי נפתלי הוא זה שהזעיק את יהודה בעת מחירת יוסף. ובכך יהודה מנע את הריגתו של יוסף. בשני הסיפורים ישנו מוטיב חוזר. מהירות ריצתו של נפתלי. במקרה הראשון, נפתלי נשלח להביא ראיה משפטית, מעין שליח בית דין. במקרה השני, נפתלי מתואר בתור מושיע ומציל בעת פיקוח נפש. לא ראי שליחות משפטית גם אם היא לצורך מצווה, כראי שליחות של סכנת נפשות. העול שמונח על כתפיו של נפתלי בימי מכירת יוסף הוא עול של איבוד נשמה חס וחלילה. הרקע לשליחות מעצים בתוכו את האנרגיה על מנת להגיע בזמן קצר על יעדו. מדרש הזה ודומיו מחזיקים את הקביעה של הפסיק תזות רטה, נפתלי היה לשלוחה שהיו קלים כאיילים לרוץ. כמו אביהם הקדמון, כך גם בניו של נפתלי. הברכה של יעקב בפסוק היא, כי כמו שנפתלי ידע לרוץ מהר, כך גם בניו, לפי הפסיקתא. במילים אחרות, יעקב אבינו מברך את שבט נפתלי בזכייה במכביה, ואף באולימפיאדות בינלאומיות. אם נבהיב עוז, נאמר כי כוחות אלו מתבטאים בעם ישראל גם בימינו אנו. עד כה ראינו שני אירועים המייחסים מהירות לנפתלי בן יעקב. ישנם אירועים נוספים המופיעים בפרשנים השונים אודות מהירותו של נפתלי. וכך מופיע בתרגום ירושלמי, נפתלי עזגד דקליל למבשר בשורן טוון, והוא בישר לאבונן יעקב מן שרויה דהו עד כדון יוסף בחיין, והוא נחית למצרים בשעה זעירה, והייתי אוניתא דחקלה כפיל מן פלטין דיוסף, וכשהוא פתח פומי בכניסתה די יעקב לשני חלי כדובשה. נפתלי מתואר לפי התרגום ירושלמי כמפיץ בשורות טובות. מבשר בשורן טוון. הוא זה שנשלח ליעקב לבשר כי יוסף עדיין בחיים, וכי הוא מזמין אותו למצרים. כלומר, הצטיינותו של נפתלי בתחום האירובי בא לידי ביטוי בבשורות טובות. כמובן, בהשוואה לשני האירועים הקודמים, התחושות תוך כדי השליחות הן אחרות לגמרי. שמחת בשורת החיים על יוסף הפוכה בכ-180 מעלות לבשורת העצב על מותו של יעקב. אוהבה תיקר את החוב. אדגיש כי אמרתי דווקא בכ-180 מעלות על בסיס הנאמר במסכת ברכות בירושלמי, בפרק ט', אמרו לו מת אביו אומר ברוך דיין האמת, מת והורישו אומר ברוך הטובה מטיב. כלומר, למרות שבשורת מות האב היא בשורה קשה מאוד, יהודים יודעים להסתכל גם כן קדימה. ולכן הירושלמי אומר כי אדם שמתבשר כי מת אביו והורישו ירושה, עליו לברך הטוב והמטיב שנתפסת כברכה על דבר חיובי. כמו כן, בהקשר השליחות של נפתלי, בהילות השליחות שונה מהמצב בו יוסף היה בסכנה של מחירה או מוות. רש"י מכוון אותנו לאירוע אחר בהיסטוריה מתאים לברכתו של נפתלי. בדבריו נתייחס כעת בעיקר לסיפה ובהמשך לרישה. איילה שלוחה, זו בקעת גינוסר שהיא קלה לבשל פירותיה כאיילה זו שהיא קלה לרוץ. איילה שלוחה, איילה משולחת לרוץ. הנותן עם רישפר כתרגומו. דבר אחר, על מלחמת סיסרא נתנבא. ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי, והלכו שם בזריזות, וכן נאמר שם לשון שילוח בעמק שולח ברגליו. רש"י בסוף דבריו מתייחס למלחמה עתידית בימי השופטים של ברק ודבורה נגד יבין מלך חצור. במלחמה זו ברק מצליח לגייס בזריזות 10,000 איש מבני נפתלי. בני נפתלי, כששמעו על הצורך בלחימה נגד האויב, הצטרפו במהרה לשורות הלוחמים. אמנם נראה שמקום האיסוף לקרב היה בקדש נפתלי, וממילא לא היו נצרכים שבט נפתלי להתאמץ להגיע ממרחק רב. אך הזריזות אלי קרב להציל את ישראל משוסיו מתאפיינת באירוע זה. כמו כן, המהירות של נפתלי דומה להצלת הנפש בסיפור מכירת יוסף, שהוזכרה בסוף דבריו של המדרש אגדה. אך כאן פיקוח נפש הוא ציבורי. הצלת ישראל מהצר היא בוודאי כבדת משקל הרבה יותר מאשר הצלת אדם אחד, אפילו אם הוא בן משפחה. זאת למרות הביטוי השגור בפי גבי הצדקה, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציעו לו למלא. או בגרסתו התנאית במסכת סנהדרין, פרק ד' משנה ה', וכל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם המלא. בפשטות מתמטית, אם אדם שמקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים את כל העולם, אם מכפילים זאת במספר הניצולים בעת מלחמה, הרי זה כמה עולמות. מעבר לכך, סכנתו של עם ישראל כולו, כמנחיכים שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, היא בוודאי קידוש שם השם. אגב, דרשה זו מחדד בעל הטורים, איילה שלוחה הנותן עם רי שפר, בגימטריה, ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא. כלומר, גם ברמת הרמז, מהירותו של נפתלי בא לידי ביטוי במלחמת דבורה וברק. הרשב"ם מוסיף נופך נוסף למהירותם של בני נפתלי בהקשר של המלחמה האמורה. כך הוא אומר, איילה שלוחה, גיבורים קלים כאיילות, כדכתיב וכצבעים בהרים למהר. הנותן עם רי שפר, בשובה מן המלחמה, ממהרים מתוך קלותם, לבשר בשורות משופרות של ניצחון המלחמה, וכדכתיב זבולון עם חרף נפשו למות, ונפתלי על מרומי שדה, כדרך הצבעים הרצים על מרומי הרים. רשב"ם בפירושו מוסיף, כי לא רק שבני נפתלי התגייסו במהרה, הם גם הפיצו את בשורות הניצחון לעם לאחר המלחמה. כאן אנו מתחברים לשיטה של התרגום ירושלמי בצורה אחרת. כמו בדברי התרגום, כי נפתלי בא לבשר בשורה טובה של עצם חיותו של יוסף בפני אביו, כך גם כאן בני נפתלי עצים לספר את דבר הניצחון במלחמה לבני משפחותיהם ולעם כולו. עד כאן ראינו כי ברכתו של נפתלי נסובה בפירושים שונים לאירועים היסטוריים. אך ניתן לסווג את האירועים ההיסטוריים כפונקציה של הברכה שניתנה לנפתלי. האם מדובר באלף מהירות לדבר הצלת נפשות של יוסף או גיוס למלחמה נגד יבין מלך חצור? אפשרות ב' מהירות לביצוע שליחות משפטית, אפשרות זו הוצגה בהבאת שטר מכירת הקבר של עשיו, ואופציה שלישית, מהירות לבשר בשורות טובות, ראינו זאת בבשורת חיותו של יוסף, או ניצחון המלחמה נגד יבין מלך חצור. עתה נעבור לדברי הרמב"ן שמצטט סיפור מהירושלמי. בכך מופיע ברמב"ן על הפסוק, נפתלי איילה שלוחה, מנהג במושלי ארץ לשלוח זה לזה האיילים, וכך העניין, כי האיילות שנולדו בארץ מלך הצפון, יגדלו אותן בהיכלי מלך הנגב, ויקשרו כתב הבשורה בקרניה, ויתרוץ מהר ותשוב למעונה, ויתבשרו בהן. וזה תם אמרי שפר, כלומר, איילה שלוחה מבשר בשורות טובות. והעניין הזה ידוע. והוא מוזכר בירושלמי במסכת שביעית. אמרו, אין אזלינון חזרין, ויבאית למבדקי אייטו תוויין, וישלחון להרה רחיקה, סוף אינון חזרין. עבד כן, והייתי תוויין, וחפה כנראה נהון בכסף, ושלחון לאפריקי, ובסוף תלת עשרה שנים, חזרון לאטריהון שתירום לאחר י' ג' שנה. בשונה מהדעות הקודמות, הרמב"ן טוען כי ברכתו של יעקב לנפתלי היא מהירות בכלל, בלי הקשר כלשהו, בלי קונוטציה. הוא מתאר את ברכתו של יעקב לנפתלי כאנשי משלוח מהירים ביותר. הוא מברך אותם בהזדמנות למסור ברכות חדשות ועדכוני חדשות. הסיפור בירושלמי אליו הוא מתייחס הוא על דיוקלטיאנוס ששיחק את תפקיד העריץ במאבק מול אנשי פניאס בני ארץ ישראל. הם טענו שהם יעזבו אם הוא לא יפסיק להפריע להם, אותו שליט. יועצו של דיוקלטיאנוס אמר לו שהאולטימטום שלהם אינו למעשה איום. והדוגמה שלו הייתה על ידי שליחת צבאים לאפריקה שחזרו לבסוף לבדם לאחר 13 שנים. ביצוע השליחות של דיוקלטיאנוס התבצע על ידי שליחת צבאים כשקרניהם מחופות בכסף לארץ אפריקה. בדומה לאותה שליחות של הצבאים, גם כן המשל של ברכת נפתלי. הצבאים מאפשרים לקשור מסר בין קרניהם, להישלח למקום מסוים, ולחזור חזרה לבית מושבם לאחר זמן, בדומה לשליחה של יונת דואר. עד כאן ראינו כי ברכת נפתלי נסובה סביב מהירותו, ומהירות צאצאיו בביצוע משימות שונות. כלומר לפרסונות, לאדם. כעת נפנה למספר פרשנויות המקשרות את המהירות לא לאדם, אלא לקרקע, נחלתו של נפתלי. נתחיל ברישה של דבריו של רשי שהזכרנו. איילה שלוחה זו בקעת גינוסר שהיא קלה לבשל פירותיה, כאיילה זו שהיא קלה לרוץ. איילה שלוחה, איילה משולחת לרוץ. רשי בתחילת דבריו מעלה כי המהירות לא מתייחסת לנפתלי עצמו כפרסונה, אלא לנחלתו. נחלתו היא נחלה פוריה, והתנאים מאפשרים לגדל פירות עם צמיחה מהירה וטובה. הקשר לסוף הפסוק עם רי שפר הוא לפרסונה עצמו. נפתלי עצמו מתברך בסוף הפסוק באמירת עם רי שפר, מירות טובות, חשובות, דברי תורה וכדומה. כיוון זה ממשיך הבכור שור. כך הוא אומר, איילה שלוחה, ארצו של נפתלי מבקרת ומבשלת פירותיה כאיילה זו שממהרת לרוץ. הנותן אמרי שפר, משם באות בשורות טובות לעולם, שמי שבא מארץ נפתלי, אמר כבר ראיתי ענבים מבושלים, ותאנים ורימונים גמורים, וכן ראיתי כבר פרחים וסמדר והבריות שמחות. ויפה ביניהם, כשהעולם המתחדש ומתבקר, ופירות חדשות באות לעולם. וגם יש לפרש, כי בני נפתלי קלים ברגליהם כצבאים. כשהיו ישראל הולכים למלחמה ונוצחים, היו בני נפתלי רצים ושווים תחילה ברוב מרוצתם ומבשרים את הישועה וזהו הנותן אמרי שפר. הבכור שור ממשיך את כיוונו של רשי בכך שעצם העברת המסרים אודות הצמיחה המהירה של הפירות בארץ נפתלי הוא אמרי השפר בעיני העולם ותושבי הארץ. כלומר המהירות אכן מביאה עם הבשורות הטובות כמו דברי רשבם והתרגום ירושלמי. הנושא שעליו מבשר בן האנוש הוא לא על בשורה מסוימת, אלא על הקרקע. בסוף דבריו של הבכור שור הוא מזכיר את הפירוש שהזכרנו לאל, על כך שנפתלי, בני נפתלי הכוונה, היו רצים ומבשרים את התשועה בניצחונות של המלחמה. עד כה אנחנו כי האלה שלוחה מתייחסת למהירות. עתה נתייחס למספר שיטות שאינן מתמקדות כלל במהירות. ראשונה שבהם היא דעת הזקנים מבעלי התוספות. נפתלי איילה שלוחה, כי ארץ נפתלי קלה לבשל פירותיה, כאיילה זו שניצודה ובורחת מתוך המצודה, ומשולחת עתה שאז היא רצה ביותר. הנותן אמרי שפר לקונו על שהצילו מן המוות, ועתה הנה קורא אותו בלשון זכר, ושמה הוא מדמה אותו גם לעיל, והוא בכל לשון. דבר אחר, הנותן אמרי שפר מוסב על נפתלי, שנותן אמרי שפר לקונו על חלקו שנתן לו, כאיילה זו שמודה לקונה על שברכה מן המצודה. נראה כי נשוא הפסוק היא ארצו של נפתלי, אך הדגש הוא בריחה ממצודה וממוות ולא המהירות כנושא. כלומר, הדגש הוא לא על המהירות, אלא על הבריחה מהמצודה. בפועל אדם שבורח מכלא מסוים בורח מהר, אך הנקודה השילוח הוא בריחה ממקום כלא כלשהו. כך גם בדבריו בפרשנות השנייה, נפתלי מודה לקדוש ברוך הוא על הצלחתו ועל חלקו, בדומה לאיילה שמודה לקדוש ברוך הוא על הבריחה מהמוות. שתי שיטות אחרונות שנזכיר מתייחסות לפסוק בנימה רעיונית לימודית. הראשון שבהם הוא הרש"ר הירש, וכך הוא אומר, אילו היה אפשר להטיל שליחות על איילה, היה זה בוודאי מזרז את הביצוע. על כן שליחות שהוטלה על נפתלי תבוצע במהירות. נפתלי איננו הולך בדרכים משלו, הוא פועל רק בשליחות האחרים. אין לו יצירות מקוריות, אולם דבר שהוחלט על ידי אחרים לטובת הכלל, יסגלו לעצמו ויבצענו בזריזות וביעילות. יחד עם זה, הוא גם הנותן מרי שפר. נותן איננו יכול להיות תואר לאיילה. איילה ישון נקבה. שפר יפה ומכאן גם שופר. קרן חלולה בידי הטבע. שפריר ונטע את שפרירו. ביטן כיפה עגולה. נמצא השפר לא יופי חיצוני וחושני, אלא מבנה הרמוני של עצם על כל חלקיו הבודדים. בניגוד ליפה, יפה, יפח, המציין את היופי כמשב וזריחה המרתקת את לב המסתכל. בהתאם לכך יהיה שפר, כמרון, חוג המעגל, יצירה הרמונית, שכלל תבניתה תלוי ומושפע ממרכז אחד ומעוצב בהתאמה איתו. קרוב אליו גם ספר, מנה, שגם כל עצמו אינו אלא צירוף הרבים לאחדות אחת. וקרוב אליו גם סור שמכאן סהר הרומז לקו המעגל. אולם אחדות תוך רב גווניות היא כל עיקר ההרמוניה. ביחס לדיבור יהיה שפר סידור נאה ומשופץ, צורה נאה של דיבור. נפתלי איננו יוצר מקורי, לא במעשה ולא בהלכה. אולם הוא מיטיב לסגל לעצמו את דעותיהם של אחרים, מבצע אותן בזריזות ומביע אותן בטעם. אם נכונים דברינו, משלימים גד ודן את יהודה, אשר את זבולון, ונפתלי את יששכר. הרש"ר הירש, בדבריו המאלפים אודות הקשר הלשוני של המילה שפר, טוען כי נפתלי הוא ביצועיסט מוצלח ביותר. הרעיונות שהוא מבצע אינם שלו, אך הוא יודע לדברר אותם ולבצע אותם בצורה מעולה. מהירותו אינה מאופיינת במהירות פיזית, אלא בביצוע מטלות או נסיעת נאומים חוצבי להבות לאומה. יש מי שאולי באיזושהי ציניות מסוימת יכולים לומר, כי גם על בסיס דברי הרש"ר הירש עצמו, שנפתלי הוא שופר מוצלח, כמו שאנחנו נוהגים היום לכנות כל מיני אנשים שמדבררים דעות פוליטיות. אך כאן בוודאי שנפתלי לא מתואר כשופר פוליטי, אלא כמישהו שבראש ובראשונה הוא ביצועיסט מוצלח. הדגש הוא על המהירות, כמובן היכולת לתת ולבשר את בשורותיהם של אחרים מובעת פה, בדומה לבשורות שהופיעו בפרשנים הראשונים שהזכרנו. אך בוודאי שהנושא של ביצוע פעולות הוא בוודאי רטוריקה מוצלחת, זה הדגש שהרש"ר הירש רוצה להדגיש. בעל התורה תמימה מייחס לשבט נפתלי מעלה מיוחדת שאינה קשורה למהירות בכלל. וכך הוא אומר בשיר השירים פרק ח', מהו 1200? אמר רבי יחיא הברי דרב אדם יפו, הלומד תורה בצער נוטל 1000 בשכרו, שלא בצער נוטל 200. ממי את למד? משבטו של יששכר ומשבטו של נפתלי. שבטו של נפתלי שהיה לומד תורה בצער נטל שכר 1000, שנאמר ומנפתלי שרים 1000. ושבטו של יששכר שהיה לומד תורה שלא בצער נטל שכר 200, שנאמר ראשיהם 200. הוא מוסבר בהערות שם, בהערה פ"א, נפתלי היה לומד בצער וגלה ממקומו, כמו שכתוב נפתלי איילה שלוחה הנותן אמרי שפר, שהיו משלחים ברגליהם ללמוד תורה לתת אמרי שפר. מה שאין כן יששכר למד במקומו, כמו שכתוב, ויששכר באוהליך, ובמנוחה, כמו שכתוב, והיה מנוחה כי טוב. לפי דברי התורה תמימה, לפחות לפי הסבר ההערות, נפתלי היה נווד, שלוח במקומות בעולם, ובכל זאת הצליח ללמוד בצורה טובה. זאת בניגוד ליששכר ששקד על שמריו יחסית במקום אחד. אפשר לתאר את נפתלי בתור שליח בני עקיבא, או שליח סוכנות, וכולי וכולי, או תורה מציון. הוא זה שהפיץ את התורה ולכן הספיק אולי ללמוד פחות, בניגוד לישכר שישב בבית המדרש ולמד. לכן מסביר בעל התורה תמימה ששכרו של שבט נפתלי שסבל יותר תוך כדי לימודו, גדול יותר משכרו של שבט ישכר. לסיכום, השיטות שראינו אודות מהירותו של נפתלי הם השיטות הבאות. מהירות לדבר הצלת נפשות, אצל יוסף או גיוס למלחמה עם יבין מלך הצור, ראינו זאת במדרש אגדה בפירוש השני, ברשי בפירוש השני וברשבם. מהירות לביצוע שליחות משפטית, ראינו זאת בדברי המדרש אגדה בפירושו הראשון, לגבי הבאת שטר מכירת הקבר של עשיו. מהירות לבשר בשורות טובות, ראינו זאת בתרגום ירושלמי ובפירוש השני של הבכור שור. אפשרות אחרת, ראינו ארץ שמבשלת פירותיה מהר, בפירוש הראשון של רשי ובפירוש הראשון של הבכור שור. בפירוש האחרון למהירותו של נפתלי ראינו שהוא ביצועיסט מעולה או רטוריקן מעולה, הוא מבצע פעולות של העברת מידע בצורה טובה ומהירה, אך לאו דווקא בעצם העברת המידע, אלא בבנייה שלו. זאת ראינו ברש"ר הירש. עתה נתייחס לנושא הדיגיטלי, פרוטוקולי תעבורת מידע. העברת מידע באינטרנט מבססת על מודל של שכבות. מודל זה נקרא Open System Interconnection, או בקיצור OSI. כלומר, כל מידע בסיסי שנשלח באינטרנט עטוף בתוספת של מידע מבני, על מנת לאפשר העברת מידע. השכבה התחתונה מתבססת על החלקים הפיזיים של המחשבים, והשכבה העליונה מכילה את המידע האפליקטיבי יישומי של תוכנה דרכה שני צדדים מתקשרים. השכבות הן מלמטה למעלה, שכבה פיזית, שכבת קו, שכבת רשת, שכבת תעבורה ושכבת האפליקציה. כאשר מחשב רוצה לשלוח מידע למחשב אחר, הוא עוטף את המידע תחילה בשכבת האפליקציה ואז בשכבת התעבורה, כמובן בכל השכבות עד לשכבה הפיזית. כאשר חבילת המידע עטופה בשכבה הפיזית, ניתן לשלוח אותה דרך רכיבים פיזיים, כרטיסי רשת, נתבים וכולי, למחשב היעד. במחשב היעד השכבות מקולפות אחת אחרי השנייה, עד שמגיעים למידע עצמו עבור התוכנה האפליקציה הרלוונטית. שכבת התעבורה היושבת שנייה במודל ה-OSI היא השכבה שנתייחס לה כעת. שכבה זו אחראית על העברת הנתונים בין שני צדדים המשתתפים בשליחה וקבלת המידע. מעבר לכך היא אחראית על אמינות המידע. בשכבה זו ישנם שני פרוטוקולים מוכרים, TCP ו-UDP, ואליהם נתייחס. בפרוטוקול TCP, המידע נשלח בצורה אמינה, על ידי ביצוע חיבור מסודר בין השולח לבין המקבל, כאשר שולח בדרך כלל זה לקוח והמקבל הוא שרת, זה יכול להיות גם דברים אחרים. העברת המידע מתבצעת על ידי תהליך של לחיצת יד תלת שלבית. בשלב ראשון, הלקוח פונה לאתר ושולח חבילת מידע הנקראת סין, סינכרונייז, סינכרון. חבילה זו אכן מבצעת ומנסה לבצע חיבור כלשהו. האתר במקביל, כאשר הוא מקבל את חבילת המידע, הוא שולח חבילה שקוראים לה SYNAC, Synchronization Acknowledgement. חבילה זו היא תגובה לבקשת הסינכרון מהלקוח. הלקוח בשלב השלישי עונה עם חבילת מידע בשם ACK, Acknowledgement, מאשרת שהלקוח מאשר את החיבור. מעבר לכך, כאשר מידע נשלח על גבי פרוטוקול זה, ישנו קוד הנקרא Checksum, שהמחשב שמקבל את המידע בודק על מנת לראות שאכן המידע לא נפגע בדרך. על המידע שנשלח מופעלת פונקציה. ערכה נשלח כ-checksum ונשלח עם המידע. הצד המקבל מחשב שוב את הפונקציה checksum על המידע ומשווה אותה לערך שנשמר בצד המידע. חישוב זה מתבצע משום שבדרך כלל מידע נשלח ממרחקים ולכן יכול להיפגם בצורות שונות, מכוונות או אקראיות. בנוסף, ישנה בקרת זרימה בפרוטוקול זה. בקרה זו מאפשרת לוודא שחבילות מידע שנשלחות מצד אחד לשני מגיעות לפי סדר. אין חבילות שנופלות, או במקרה שנופלות, איזו חבילות צריכות להישלח שוב. כאשר יש מידע שנופל בדרך, הפרוטוקול מבין כי ישנה בעיה ומעט את קצב השליחה. רעיון זה ומספר רעיונות נוספים שממואשים בפרוטוקול מהווים את בקרת הגודש של הפרוטוקול. במקביל, בפרוטוקול UDP, כל המנגנונים הללו אינם קיימים, בקרת הגודש ובקרת הזרימה וכו'. המידע מסודר לפי שכבות המידע ונשלח. אין בקרת מידע, גודש ועוד, מעבר לבדיקת קוד הצ'קסאם הבסיסית. לאור חוסר מנגנוני הבקרה הזו, המידע נשלח במהירות רבה הרבה יותר בפרוטוקול ה-UDP מאשר ה-TCP. אך המידע יכול גם שלא להגיע בכלל. זו עלייה וקוץ בה. המידע יכול ליפול בדרך, להיפגם בדרך. ואם המידע תואם את קוד הצ'קסם, המחשב שמקבל את המידע לא ידע בכלל שהייתה בעיה. הסברנו בקצרה את נושא פרוטוקולי התעבורה TCP ו-UDP, ועתה נעבור לקישור בין התחום של פרוטוקולי התעבורה לנושא של נפתלי ומהירותו. נראה כי הפרשנויות שדיברו על הברכה לנפתלי כמהיר מתיישבות יפה עם יכולתו של פרוטוקול העברת מידע לבצע את הפעולה בצורה מהירה. אמנם הפרוטוקול אינו בן אנוש, והרגשות שליוו את השליחויות השונות של נפתלי ובניו לא מובעים אצלו בשום צורה, משום שהוא דומם, הוא מידע, הוא לא מביע רגשות. אך המהירות בביצוע העברת מידע ברורה מאליה. אם כן, הרעיון של העברת מידע בצורה מהירה על ידי פרוטוקול ה-UDP מתאים לשלוש השיטות שהזכרנו לאל, המדברות על ביצוע השליחות במהירות. גם פרוטוקול ה-UDP מונחות על כתפיו שליחויות של העברת מידע, והוא מבצע אותן במהירות. אם נרצה, נסיים בדבריו של הרש"ר הירש, שניתן בקריצה לאומרם גם כן על הפרוטוקול. נפתלי, ונשמיט לרגע את המילה נפתלי, איננו יוצר מקורי, לא במעשה ולא בהלכה. אולם הוא מיטיב לסגל לעצמו את דעותיהם של אחרים, מבצע אותם בזריזות ומביע אותן בטעם. אז כמובן שפרוטוקול לא יכול לבצע שליחות בטעם או שלא בטעם, אבל בוודאי מבצע אותם בזריזות. סיכום, ראינו מספר שיטות בהסבר ברכתו של יעקב לנפתלי. לאחר מכן הסברנו את נושא פרוטוקולי תעבורת מידע. לבסוף חיברנו את שני התחומים דרך מהירותו של נפתלי במקביל למהירותו של פרוטוקול UDP. שבת שלום.